תיקון קצר כדי להתקדם הלאה. כן, נגיד את זה בצורה טיפה שונה, אבל זה סיכום של מה שעשינו בשתי פעמים אחרות. אם אנחנו רואים את כל השיח האינטלקטואלי כשיח לוגי, מה שנקרא תמונת עולם אנליטית, אז התמונה היא מאוד פשוטה. כל אחד יש לו הנחות יסוד שלו, ומהנחות היסוד האלה הוא יכול לגזור מסקנות. אם יש מישהו אחר עם הנחות יסוד אחרות, אין על מה לדבר. ואם יש לו את אותן הנחות כמו שלי ובכל זאת המסקנות הן שונות, אז או שיש לו טעות בגזירה הלוגית שלו, או שלי יש טעות בגזירה הלוגית שלי, או שהמסקנה לא קשורה להנחות היסוד. בשורה התחתונה, מה שהתמונה הזאת בעצם אומרת זה שאין באמת אפשרות לשיח אמיתי. בניגוד למה ששאלו אותי בהפסקה, אז אני אחזור על זה, אבל רק אני רוצה להקדים כדי לחדד. בתמונת עולם כזאת אין אפשרות באמת לדבר. יש הנחות יסוד משלי, לך יש הנחות יסוד משלך, כל אחד בהנחות היסוד שלו, ושיח על הנחות יסוד הרי לא יכול להיות, בגלל שהשיח הוא רק בכלים לוגיים. בהנחות יסוד הרי אנחנו לא בודקים בכלים לוגיים, הלוגיקה מגיעה רק אחרי שיש לי הנחות יסוד, היא גוזרת מהן מסקנות. אז לכן בעצם אין כל כך אפשרות לשיח, אבל זה יותר מאשר אין אפשרות לשיח, בתמונה הזאת בעצם גם אין טעם לנהל את השיח. לא רק שאין לי אפשרות לנהל שיח, אין טעם לנהל את השיח. והסיבה לזה היא שגם אני, עם הנחות היסוד שלי, בעצם לא טוען שום טענה. זה לא שהטענות שלי הן כאלה והטענות שלך הן אחרות. אני לא טוען כלום, כיוון שאדם שמחזיק בתמונה אנליטית לא טוען שההנחות שלו הן נכונות, כי אין לו הוכחה עבורה. הוא רק טוען שהמסקנה נגזרת מן ההנחות, שאם מאמצים את ההנחות האלה, אז צריך גם לאמץ את המסקנה הזאת. אז בעצם יוצא שלא רק שאין אפשרות לשיח, אין טעם לנהל את השיח, כי אתה לא באמת טוען משהו. זה כמו לנהל שיח בין מי שעוסק בגיאומטריה אוקלידית לבין מי שעוסק בגיאומטריה לא אוקלידית. שם ידעו שיח של חרשים. יש אחד שמניח הנחות מסוימות שמתאימות לגיאומטריה האוקלידית ומסיק את המסקנות שסכום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות. חברו המתמטיקאי עוסק בגיאומטריה לא אוקלידית, זאת אומרת נגיד למשל על מעטפת של כדור שמציירים משולש סכום הזוויות הוא לא 180 מעלות כי המרחב הוא לא ישר, והוא מוצא אז מה סכום הזוויות במעטפת שלו, לא משנה, הוא בונה גיאומטריה לא אוקלידית. עכשיו, על מה בדיוק הם אמורים לדבר? הרי הנחות היסוד, אני לא מעמיד אותן במבחן. הנחות היסוד שלי הן משהו היפותטי. אם אני מניח את זה, אז המסקנה היא כזאת. אני לא טוען שההנחות הן נכונות, כי אין לי הוכחה עבורן. אני הרי מקבל רק דברים שיש לי הוכחה עבורן. להנחות אין לי הוכחה. כל מה שאני יכול לתתות זה שאם ההנחות האלה נכונות, אז צריך לאמץ את המסקנה הזאת. זאת אומרת שאין פה אפשרות לשיח, וגם אין טעם לנהל שיח. כי אין על מה. אין באמת אמת. אני לא באמת טוען טענה, אני לא חושב שאני צודק והשני טועה, או שהשני צודק ואני טועה, אין צודק ואין טועה. במובן הזה, התמונה האנליטית היא בסיס לתפיסת עולם ספקנית, כמו שאמרתי קודם, כי היא בעצם אומרת שכל מה שאפשר לבדוק ולאמץ או לדחות, זה רק באמצעים לוגיים. הרי יש לו משתמש רק באמצעים לוגיים, אז אוסף של כל סט של הנחות הוא לגיטימי באותה מידה, וגם לא אומר כלום באותה מידה, ואתה יכול להסיק ממנו איזה מסקנות שאתה רוצה, זה לסך הכל, אתה תהיה חוקר של גיאומטריה אוקלידית, ואתה תהיה חוקר של גיאומטריה לא אוקלידית, ושניכם תפרסמו מאמרים בכל בצד, אז אני אסקירה ביניהם. אין טעם לנהל שיח, וגם אין איך לנהל את השיח, כי הנחות היסוד הן שונות. לכן דווקא בתמונת העולם האנליטי, אין שום משמעות לשיח, בין צדדים שכביכול לא מסכימים. מכאן בעצם יוצא מילי לפחות, זה השורש הלוגי של הפלורליזם. השורש הלוגי של הפלורליזם הוא בעצם מתחיל מתפיסת עולם לוגית קשוחה. תפיסת עולם שאומרת, אני מקבל רק דברים מוכחים. כמו הנער, בתהליך שתיארתי קודם. ואז מה קורה כשאתה מגיע לסף ההתבגרות, לסוף הנעורים, אז פתאום אתה שם לב שגם הנחות היסוד שלך עצמך לא מוכחות, ולכן אין לך איך להוכיח דברים, ובעצם אתה לא טוען כלום. אז אתה מתבגר פוסט-מודרני או מתבגר ספקן, בעצם אומר שכל אחד והאמת שלו, וכולם צודקים, כי כל אחד יקבע עם הנחות היסוד שלו. מכך בעצם יוצא הפלורליזם באופן מאוד טבעי. זאת אומרת, פלורליזם מיוסד על תפיסת עולם אנליטית. התפיסה שאומרת, רק הוכחות הם אמצעי שאני מוכן לקבל אותו. שאז ממילא כמובן רוקנתי את העולם מתוכן. מתך אני לא יכול לקבל שום דבר. כל הוכחה מבוססת על הנחות יסוד. לעומת זאת, תפיסת העולם הסינתטית, אמרתי, ההתבגרות האלטרנטיבית, זאת התבגרות שמבטרת על ההנחה של הנער שאני לא מקבל דברים לא מוכחים. לא, אני מוכן לקבל גם דברים מוכחים. איך? דברים בלי הוכחה. לדוגמה, על ידי דברים שהם באים על ידי אנלוגיה או על ידי אינדוקציה, שזאת לא הוכחה מוחלטת, זה שיקול מסוים, יש לו סבירות כזו או אחרת, אני מוכן לקבל אותו, למרות שאין לי הוכחה עבור. ואז אני אשאל את עצמי, מה ההצדקה לזה? אז אמרתי קודם, יש לי איזושהי אינטואיציה ראשונית שהיא הבסיס לכל מה שבא אחריה. היא, ממנה אני מוציא את האקסיומות שלי, את כללי הגזירה, כל הנחות היסוד הן תוצאה של איזושהי אינטואיציה ראשונית. ולכן אני טוען שהן נכונות, ולא רק מניח אותן באופן היפותטי, שאם הן נכונות, אז המסקנה נכונה. אני אומר, ההנחות נכונות. עכשיו אני אשתמש בכלים הלוגיים כדי להוציא מההנחות האלה מסקנות, ואני אטען שגם המסקנות הן נכונות. כי אם ההנחות נכונות והוצאתי מהן מסקנות, אז גם המסקנות הן נכונות. ואז שואלים אותי, בסדר, אז בוא נתווכח על האינטואיציות. איך אתה מנמק את האקסיומות הראשוניות שלך? כי זאת האינטואיציה שלי. אז שאלו אותי בהפסקת צהריים, בסדר, הוא, יש לו אינטואיציה אחרת. אז איך תדברו? איך אפשר לדבר? איך אפשר לנהל שיח על דבר כזה? אז התשובה היא, שבאלטרנטיבה ודאי אפשר לנהל שיח, באלטרנטיבה אנליטית, זה מה שאמרתי קודם. כי שם בתמונה הקשיחה של אקסיומות וגזירה לוגית ומסקנות, שם אין אפשרות לנהל שיח ואין פעם לנהל שיח. בתמונה הזאת, נכון שלפעמים השיח ייתקע, במקום שבו אנחנו נברא עד הסוף ונגלה שאני חושב משהו אחד, אתה חושב משהו אחר, וזהו. לדוגמה, הדוגמה של הרכבת לסקוטלנד שהבאתי קודם, נגיד שאני מנסה להראות לבן אדם שהוא בעצם כבר מאמין, כן, לא לשכנע אותו להאמין, אלא להוכיח לו שבתוך הכספת שלו הוא בעצם כבר מאמין. האינטואיציה שלו היא אינטואיציה מאמינה, למרות שהוא לא מודע לה. אז אני מנסה באמצעים לוגיים להראות לו את זה. אמרתי שאותו אחד תמיד יכול להתגונן ולהגיד, אז אמרתי הוא בעצם אתה מאמין לכלי ההכרה שלך והחשיבה שלך, כנראה אתה מניח שלא נוצרו במקרה, והייתה פה איזושהי מכוונת שיצרה אותם, וככה אנחנו מגיעים ליד המכוונת. אז מה האלטרנטיבה שעומדת בפניו? הוא יכול או לקבל את זה ולטעון שהוא באמת נכון, במובלע הוא באמת מאמין והוא לא שם לב על זה, תודה רבה שהערתי את תשומת ליבו. האפשרות השנייה היא באמת להגיד, אתה יודע מה? אתה צודק, לא שמתי לב לזה עד עכשיו, אז אני כבר לא מאמין לעיניים שלי. בסדר? לא מאמין. זאת אומרת, האינטואיציה הראשונית שלי היא שכן, הכלים האלה הם כלים אמינים, אפשר להאמין להם. ואז אני מתוך זה גוזר את ההנחה הסמויה הזאת שיש אלוקים. והוא מגיע למסקנה שההנחות שלו הם באמת אחרות. הוא לא מקבל את ההנחה הזאת שהכלים האלה הם אמינים, עכשיו, במחשבה שנייה. וממילא הוא גם לא נאלץ להגיע לזה שיש אלוקים. אמרתי שזה החיסרון של ההוכחה התיאולוגית. יש לו יתרון ויש לו חיסרון. אבל פה אני מביא את זה בהקשר אחר. תשימו לב שפה השיח נתקע כמובן. הוא עקבי, נכון? בדיוק, אתם רואים? עקביות. הוא עקבי עם הנחות היסוד שלו, אני עקבי עם הנחות היסוד שלי. ברגע שעשינו את הבירור והגענו למסקנה שבאמת יש לנו הנחות יסוד שונות, נגמר השיח. אז זה נכון, אבל זה לא תוצאה של ההסתכלות הסינתטית, הפוך. זה קיים בהסתכלות האנליטית בכל מצב. בהסתכלות הסינתטית, לפעמים זה נכון שגם זה יכול לקרות. זה לא מתקפה על ההתבגרות, על התזה הסינתטית הזאת שאני מציע, שבוא נקבל דברים בלי הוכחה כי האינטואיציה שלי אומרת, שזה נראה ממשהו כזה שעוצר כל אפשרות לשיח. ומה אם בוא לא נקבל שום דבר ויש שום דבר אין לו הוכחה, זה מפתח את אפשרות השיח. אז אין דרך לנהל שיח ואין טעם לנהל שיח. לכן זאת לא מתקפה על העמדה הסינתטית, אלא זה רק אומר שגם בעמדה הסינתטית לא כל ויכוח אפשר להכריע. זה נכון מאוד, מה לעשות? לא תמיד אפשר להכריע בוויכוחים. מצד שני, ישנם ויכוחים שבהם כן אפשר להכריע. לדוגמה, עוד פעם ברכבת לסקוטלנד, אם באמת אותו אחד לא נמלט אל הפינה הזאת שאומרת, אוקיי, חזרתי בי, בדקתי שוב, אני לא מאמין לכלי ההכרה שלי. אלא הוא השתכנע באמת. באמת השתכנע. הוא הבין שיש בעצם מאחורי האמון שלו בכלי ההכרה, ישנה איזושהי אמונה בגורם כלשהו. הוא גורם מילאי כלשהו. אתה יודע? עכשיו אני נזכרתי מה אני צריך להשלים. עוד רגע. אז יש איזושהי אמונה בגורם מילאי כלשהו. אז הוא בעצם משתכנע. מה זה אומר הוא משתכנע? הוכחתי לו את זה? לא הוכחתי לו את זה. רק הראיתי לו שבזה הוא מאמין. יכול להיות שהוא טועה. אין לי שום טיעון כדי לתמוך בהנחה הזאת. כל מה שעשיתי זה רק להראות לו שההנחה הזאת קיימת אצלו. זה הכל. בעצם זה תהליך סינתטי בעליל, נכון? כי אדם אנליטי אומר, טוב, הראית לי שההנחה הזאת קיימת אצלי, אבל לפחות אני לא מתכנס לזה. זה הכל נכון. ההנחה הזאת סתם, זה לא משהו שאפשר להוכיח. אז לכן דווקא ההסתכלות הסינתטית שכאילו תוקעת את השיח לא נכון. היא דווקא זו שמאפשרת את השיח. נכון שאי אפשר כל שיח לסיים במסקנה. אבל היא בהחלט מאפשרת הרבה יותר שיח מאשר ההסתכלות האנליטית. עכשיו עוד נקודה חשובה, וזו הערה שבצהריים שאלו אותי, באמת אני חושב שחשוב להעיר אותה כדי להשלים את התמונה, ואז אני אעבור הלאה. איך מגיעים מכאן לקדוש ברוך הוא? כמו שסיפור המפורסם על הרמן כהן, כן, הפילוסוף הנאו-קנטיאני, שהלך ברחוב, תופס איזה יהודי, מספר לו את כל משנתו המורכבת על האלוקות, וזה טיעונים פילוסופיים נשו וכל מיני. ואז היהודי שאול לו, תגיד, אז איפה הקדוש ברוך הוא בכל זה? ואז הוא מתחיל לבכות, כי הרמן כהן גם היה יהודי עם לב מאמין. אז איפה הקדוש ברוך הוא בכל זה? התשובה היא שבאמת במובנים מסוימים לא נמצא כאן. זאת אומרת, המשמעות של הטיעונים האלה היא משמעות שנעצרת בספירה הפילוסופית. ישנו איזשהו גורם, משהו, כלשהו, שאחראי פה על העניינים, שמנהל אותם, שברא את הכלים שלנו, אם אנחנו באמת מאמינים בזה, זאת המסקנה שלכל היותר שאליה אני יכול להגיע. האם הגורם הזה נתן תורה בהר סיני? האם הוא רוצה שאנחנו נניח תפילין או שנגיש את הלחי השנייה? אין לי מושג. זה מפה לא יצא. לא יצא. אבל נקודה אחת בכל זאת חשוב להבין. זה לא שאלות אפשר להכריע באופן פילוסופי. אבל נקודה אחת בכל זאת חשוב להבין, ואני אספק בעניין הזה כאן, כי זה לא סמינר ערכים. וטוב שלא. הנקודה הזאת היא הבאה. כאשר בא מישהו, יש את הטיעון מאוד מפורסם של ברטרנד ראסל, פילוסוף בריטי במאה ה-20, שהקנקן תה השמיני, הרבה פעמים בהקשר לאבולוציה מביאים את זה. קנקן תה השמיני, הכוונה, בא מישהו וטוען שיש איזשהו קנקן תה מוזהב שאף לו בשמיים משייט סביב צדק, הוא כל כך קטן שהוא לא ניתן לראות אותו בשום מכשיר, אבל אין שום ספק שהוא נמצא. אז איך להתייחס בדיוק לטענה מן הסוג הזה? כן, מיד עולה האימור של פסקל, זאת אומרת, שאני אומר, תשמע, אני אומר לך שהוא ישנוע, יכול להיות שאתה לא רואה אותו, כי אי אפשר, הוא קטן מדי, ואי אפשר לראות אותו. אז אומר, ודאי שאנחנו לא נתייחס לשום טענה כזאת. בטענות כאלה אתה יכול להוכיח את כל העולם כולו ב-50%. אתה יכול להוכיח לכם שבקמצ'טקה, בצד הצפון מזרחי, תמון אוצר בלום של מיליארדים דולרים, או מיליארד זהב. זה נכון אולי לא, אף אחד מאיתנו לא יסע כנראה כדי לבדוק את זה, אז 50-50, או שזה נכון או שלא. על 50% שווה להשקיע בזה איזה 100,000 שקל, לא? תוחלת הרווח היא גדולה. זאת אומרת, חצי כפול 50,000 שקל. זה ההוצאות, וההכנסה של מיליארדים רבים. תוחלת הרווח מאוד גבוה. בכל זאת לא נעשה את זה, למה? כי אנחנו לא מתייחסים לטיעונים סתם ככה בגלל שמישהו העלה אותם כטיעונים של 50%. והרבה פעמים התחושה של הלא מאמין, כשבא המאמין משכנע אותו לי, שזה קנקן תה שמיני. נמצאת לי איזשהו גורם טרנסנדנטי, שאף אחד לא רואה אותו, אף אחד לא יכול להבחין בו, אבל הוא בטוח קיים, וגם רוצה מאיתנו שנעשה כל מיני דברים, וכו' וכו'. אז לא בלי כמוך. כן, מה אתה רוצה ממני? כל מיני משוגעים מסתובבים בעולם. מה אתה רוצה ממני? פה אני חושב שכן ישנה משמעות לתהליך הפילוסופי הזה, בגלל שאם באמת אני מצליח, אפילו ברמה הפילוסופית, להביא אותו למצב שאכן ישנו גורם טרנסנדנטי כזה, עכשיו השאלה אם אתה צריך גם להניח תפילין או לא, אני באמת לא יודע, אולי כן, אולי לא. אבל אתה לא יכול להגיד זה קנקן תשע מימי. אני יכול להגיד זה איזושהי המצאה out of the blue, מין כזה, מאיפה נחתת עליי בכלל? הרי אנחנו מסכימים, באמצעים פילוסופיים אנחנו יכולים להגיע לזה שישנו איזשהו גורם כזה. אני לא יודע לזהות יותר מדי מאפיינים שלו, ובטח לא מה בדיוק הוא רוצה ממני. אבל חוץ מאשר שהוא כנראה לעבוד עם השכל ועם ההכרה, כי הוא נתן לי את הכלים האלה. אבל מעבר לזה, מה התוצאות של העבודה עם השכל וההכרה, אני באמת לא יודע. אין לי אינדיקציה, והנוצרים אומרים כך, והבודיסטים אומרים כך, והיהודים אומרים כך, לא יודע. אבל דבר אחד ברור, אתה לא יכול להגיד זה קנקן תשע מימי. יש ראיות טובות במישור הפילוסופי לזה שישנו איזשהו גורם כזה. עכשיו אפשר להתחיל להתווכח, זה אומר לך שהוא התגלה אליו בהר סיני והוא רוצה שאתה תניח תפילין ותשמור שבת ותכבד הורים ולא יודע כל מיני דברים אחרים, וזה אומר לך שאתה צריך לעשות את זה, והוא אומר לך שאתה צריך לעשות את זה. עכשיו תבדוק מי מהם הכי סביר. אבל זה אחרת לגמרי לעומת מצב שבו אתה מגיע בלי התשתית הפילוסופית הזאת ואומר לבן אדם, תשמע, התגלה אלוקים בהר סיני והוא אומר שאתה צריך להניח תפילין. אוקיי, ואלה התגלה המלאך גבריאל ואומר שאתה צריך לעמוד על רגל אחת. מה אתה רוצה ממני? זאת אומרת, אתם מבינים, הצעד הפילוסופי הזה הוא מאוד חשוב כתשתית. הוא לא יביא אותנו להנחת תפילין, אבל מצד שני הוא כן מעמיד אותנו במצב שאנחנו כן אמורים לבדוק איזה מהאופציות הפרשניות היא הכי סבירה בעינינו. אני לא יודע איזה תצא, כל אחד שיבדוק משהו בודק. אבל אתה כן צריך לבדוק, ולא יכול להגיד השטויות על העסק הזה המצאה, אין גורם בזה. זה אתה לא יכול להגיד. זה הנקודה שחשוב היה לי להבין. מעבר לזה, איך בדיוק מזהים שזה דווקא האלוקים היהודי ולא מישהו? לא יודע, זה שאלות לערכים. טוב, אז דיברנו על אפשרות השיח. בואו נראה עוד נקודה. איך באמת אני מגיע לאותן מסקנות? איך אני צובע מידע? אמרתי קודם שדדוקציה לא יכולה להוסיף לי מידע. דדוקציה רק מגלה לי מידע שכבר קיים בכספת. אבל איך אני צובר את הכספת עצמה? איך אני מוסיף מידע? איפה התהליך של החשיבה נצבר המידע? לא מתגלה מידע שכבר קיים לפנים, אלא איך הוא נצבר? אז אמרתי שחלק מזה זה אולי כבר נמצא בכספת מלידע, אני לא יודע, אבל אז צריך לשאול את עצמנו זה שהוא נמצא שם, מי אמר שזה נכון? והחלק האחר נצבר באמצעים לא דדוקטיביים. על ידי אנלוגיות או אינדוקציות, כן, המדע לא בנוי על דדוקציות, אלא בנוי על הכללות, על השוואות, וכיוון שכך המדע זה מכשיר שצובר מידע, להבין המתמטיקה. איך בדיוק זה עובד? אז דיברנו על בעיית האינדוקציה של יום, ועל האירועים שבעצם עולים כלפי דרכי ההיצק האלה, האנלוגיה והאינדוקציה. כי באמת, אני חושב שזה דומה לזה, ואם זה ירוק, אז גם זה ירוק. או שכן, או שלא. איך, אז מה אתה מחליט החלטות האלה? הרבה השוואות כאלה שנעשה לא תהיה מנה. איך בדיוק עושים את ההשוואות או את ההכללות האלה? אז כאן, זה לא שתי תשובות, אלא שני צדדים של אותה תשובה. נדמה לי, זה עושה להרצאה לפני עצמה, אני לא יכול לקנות את זה עכשיו, אבל נדמה לי שביסוד השאלה הזאת, מונחת איזושהי הבחנה מאוד חדה, דיכוטומית, בין חשיבה לבין הכרה. יש תהליכים של חשיבה ויש תהליכים של הכרה. הכרה כמובן צפייה בחושים, בעיניים, באוזניים, במישוש, זאת אומרת, תפיסה של עובדות בעולם. יש לנו איזושהי הבחנה נורא חדה בין שני הדברים האלה, ואז תמיד עולה השאלה, הרי אוסף הנקודות האלה זה מה דעת, זה ראית, הבנתי. אבל מאיפה הגיע אליך החוק הכללי? זה תוצאה לא של הכרה, אלא של חשיבה, נכון? ההכרה התצפית נתנה לי את הנקודות. אבל הקו הכללי, החוק הכללי, הוא תוצאה של הכללה שאותה אני עושה, נכון? אם בדדוקציה ראינו שהמסקנה, כל המידע שנמצא במסקנה כבר היה תמון בהנחות, באנלוגיה ובאינדוקציה זה לא נכון. כן, אני אומר שסוקרטס הוא בן תמותה, גם ראובן הוא בן אדם, אז לכן גם ראובן הוא בן תמותה. זאת אנלוגיה, נכון? ברור שהמידע שראובן הוא בן תמותה לא היה תמון בהנחות. ההנחה היא שסוקרט עשו בן תמותה, זה הכל. לא הנתי שכל בני אדם הם בן תמותה, זה אנלוגיה. בסדר? אז בו המידע במסקנה לא תמון בהנחות. נו, אז מי אמר שהוא נכון באמת? יש לנו איזושהי הנחה של מידע חדש, אתה לא יכול להתיב אמצעים של חשיבה. אתה צריך להיות אותו, או שאם ראית, הבנתי. לא ראית, אז איך אתה יודע שזה נכון? מה, זה שנדמה לך, אז מה אם נדמה לך? זה בעצם שיקוף של אותה בעיה, של בעיית האינדוקציה. אז כאן נדמה לי, וזה עוד פעם, זה נושא לציור אחר, אבל נדמה לי שבאמת השלב הזה של ההכללה הוא שלב של הכרה, הוא לא שלב של חשיבה. שלב של הכרה. כשאני מסתכל על הניסויים האלה, ואני רואה את ארבעת הנקודות שאותן מדדתי, אני רואה את הקו הישר. אני לא מגיע למסקנה הזאת באמצעים של חשיבה. זה תוצאה של הכרה. נכון שבמכשירים ראיתי את התוצאות רק בניסוי הזה, הזה, הזה והזה. אבל יש לנו איזושהי יכולת ליצור אינטראקציה עם העולם, לשאוב איזשהו מידע עם העולם, לא דרך החושים, חמשת החושים הפשוטים שלנו, או לא יודע, אולי זה כן איכשהו מתנהל דרכם, אבל בצורה הרבה יותר מורכבת. ולכן, גם הקו הישר הוא בעצם איזושהי תוצאה של הכרה ולא של חשיבה. כי אם זה התוצאה של חשיבה, אין סיבה להניח שזה אכן יקלע לניסוי הבא, שזה אכן מתאים למה שקורה בעולם עצמו. לכן יש פה איזשהו מימד של הכרה בהכללות האלה. ואז בעצם יוצא שתהליך של הכללה הוא לא תהליך חשיבתי, בניגוד לדדוקציה, ללוגיקה, למתמטיקה, ששם זה תהליך חשיבתי, אתה יכול לעצום עיניים, לא להסתכל, לא לשמוע, לא כלום, והתהליך מתפתח בתוך הראש שלך, אתה לא צריך אינטראקציה עם העולם. כי מידע אתה לא תוסיף פה, כל המידע שיהיה בידך בסוף כבר היה אצלך בהתחלה. אתה כבר סיימת את שלב צבירת המידע, אתה עכשיו עוסק בעיבוד שלו. אבל אנלוגיה ואינדוקציה זה לא עיבוד של מידע, זה צבירת מידע חדש. יש פה איזושהי שאיבת מידע נוסף מן העולם. לכן התהליכים האלה של אנלוגיה ואינדוקציה זה סוג של הכרה, לא סוג של חשיבה. אנחנו שואבים עוד מידע מן העולם. ואז בעצם מה שיוצא זה הדבר הבא. בתמונה הסינתטית. התחלתי עם התמונה האנליטית שמובילה אותנו לפלורליזם, לזה שאף אחד לא טוען כלום, לזה שאין משמעות לשיח ואין אפשרות לנהל שיח, אין טעם לנהל שיח. מה קורה בתמונה הסינתטית? בתמונה הסינתטית אני בעצם מגיע עם כמה אינטואיציות, אולי מולדות, אולי לא, אני לא יודע, אני יודע שכן, בנוסף, אני מגיע עם הכלים הדדוקטיביים שיכולים לגזול, לחשוף מידע שכבר נמצא אצלי, אבל יש לי גם כלים לוגיים שבאמצעותם אני צובר מידע. לוגיקה של הכרה, לא לוגיקה של חשיבה. זה אנלוגיה והאינדוקציה. עכשיו, הכלים האלה, בשנתיים האחרונות, עשינו איזושהי עבודה על הכלים האלה, ואני חושב שיש לנו מודל לוגי מאוד מעניין, שמציב לוגיקה של חשיבה לא דדוקטיבית. אפשר להראות שהדבר הזה נעשה באופן לוגי כמעט קשיח, עם בקרות, בצורה מאוד, מאוד קשיחה, כמעט כמו הלוגיקה שעושה אריסטו לדדוקציה. זאת אומרת, יש פה איזשהו הליך לוגי. מצד שני, ההליך הלוגי הזה צובר לנו מידע. להבדיל מהלוגיקה הרגילה שרק חושפת מידע קיים, לא יכולה להוסיף לנו מידע. זאת אומרת, יש פה איזושהי לוגיקה של צבירת מידע. ואז בעצם יוצא כך, שיש לי אינטואיציות שאיתן אני נולד, או שואב, לא יודע, משהו, יש לי אינטואיציות, יש לי את התצפיות האמפיריות הפשוטות, כן, הנקודות על הגרף, ויש לי את היכולת לצבור מידע באופן לא דדוקטיבי, על ידי אנלוגיות ואינדוקציות. ולכן בתמונה הסינתטית, אני כן יכול לצאת עם יותר מידע ממה שנכנס לתהליך. אם נולדתי בלי מידע, אני עדיין יכול לצאת עם מידע. יש דרכים לצבור מידע. בגלל שאני לא דורש דווקא הוכחות לוגיות. ואז מה שיוצא, כשאנחנו מתחילים לנהל שיח, דיברנו על אפשרות השיח, מה שבעצם יוצא זה שהשיח לכאורה ייתקע באותן נקודות שאני אגיד, תשמע, זאת האינטואיציה שלי. וכאן זה נגמר. השני, יש אינטואיציה אחרת, אז מה אנחנו אמורים לעשות עכשיו? אז קודם כל זה נכון, לפעמים באמת זה ייתקע. שופר גדול ייתקע. אבל לא תמיד. בתמונה אנליטית זה תמיד ייתקע. אם בכלל זה יתחיל. כאן זה לפעמים ייתקע. כך שהביקורת הזאת כמובן לא אמורה להיות מופנה כלפי התמונה הסינתטית. אבל מתי זה לא ייתקע? זה לא ייתקע שאני אעשה משהו דומה למה שעשיתי ברכבת לסקוטלנד. מה זאת אומרת? כשאני לוקח את... כשאני מגיע למסקנה שיש לי ולבין השיח שלי הנחות יסוד שונות, אז האדם האנליטי יגיד, אוקיי, פה נגמר העניין. אין יותר על מה לדון ואין יותר איך לדון. אבל בתפיסה סינתטית זה לא נכון. הנחות יסוד זה משהו שאפשר לשוחח עליו, לדון עליו, ואולי גם לשכנע, להמיר מישהו מהנחות היסוד שלו. שאלה מאוד מעניינת אם אפשר להמיר אנליטיקה, להיות סינתטי. אבל בתמונה הסינתטית אפשר להמיר הנחות יסוד. איך עושים את זה? בשביל זה צריך לחזור למה שאמרתי קודם. איך בכלל מאמצים הנחות יסוד? אז הנחות יסוד אמרתי זה תוצאה של הכרה. אפילו ברעיונות, לאו דווקא לגבי עצמים, לאו דווקא במדע, גם ברעיונות. יש לי איזשהן הנחות יסוד שנשמעות מסבירות, בתמונה האנליטית כמובן יגידו זה סתם רגש, סובייקטיבי, זה דוגמטי, אין לזה שום משמעות, זה סתם. פשוט מבנים של המוח שלך, מישהו אחר של מבנים של המוח, מבנים אחרים של המוח, אין המדע הזה. אבל תמונה הסינתטית, אני אומר, לא נכון, זה תוצאה של הכרה. מה זאת אומרת? כשאני מסתכל על הסוגיה מזווית מסוימת, אז אני פתאום רואה שזה ההסבר בסוגיה. מישהו אחר רואה אותה מזווית אחרת, והוא רואה שזה ההסבר בסוגיה. גם סוגיה תלמודית, גם סוגיה פילוסופית, כל סוגיה שיכול להיות מפורך עליה. עכשיו, אם באמת זה כך, אז יש אפשרות לשיח על הנחות היסוד. למה? כי אני יכול לנסות לקחת את בן השיח שלי אל המקום שממנו אני מסתכל על הסוגיה, ולנסות להראות לו את זה מן הזווית שאני רואה. ואז אולי פתאום הוא יאמץ הנחת יסוד שונה. כי אם הנחות היסוד הן לא תוצאה של לא מולד בהכרח, או לא שרירותי מצד שני, אלא משהו שהוא תוצאה של הכרה, של תצפית, בסדר, אז בוא נראה, יש דברים שאני רואה מהזווית שלי, ואולי הוא לא מבין מאיזה זווית צריך להסתכל. אני אנסה לקחת אותו אל הזווית ההיא, ולשכנע אותו שמפה רואים את זה כך, ולא כמו שהוא חושב. וכך בנוי שיח בעולם סינתטי. בדרך כלל, אגב, רוב הוויכוחים, שבאמת ויכוחים מתנהלים כך. אני מנסה להראות לבן אדם שאינטואיציות ראשוניות שלו הן לא בהכרח נכונות, ואז פתאום הוא מגלה שבעצם הוא צריך לוותר על אינטואיציה מסוימת ולהשתכנע באינטואיציה אחרת. איך זה יכול להיות? איך מחליפים הנחות יסוד? הנחות אחרות, אבל זה לא משמעות של שכנוע. מה זה נקרא לשכנע? לשכנע בתמונה הסינתטית פירושו להצליח לקחת מישהו להסתכל על הסוגיה מהזווית שלי. איך לוקחים אותו? זה הרי לא משקפת ולקחת אותו לאיזשהו נונצדיק. זו סוגיה אינטלקטואלית או ערכית. פה נכנסת הרטוריקה. רטוריקה יש איזושהי קונוטציה מאוד שלילית בעולם שלנו. למה? בגלל שמחברים אותה עם דמגוגיה. רטוריקה להביא מלוגיקה. לוגיקה זה טיעונים קשיחים, הנחות, מסקנה, מתמטיקה, נהדר. אבל כל השאר זה דמגוגיה. אבל זה לא נכון. טיעונים שלוקחים מישהו ומראים לו באיזשהו טיעון ספרותי של הסוגיה, תחשוב על איזושהי סיטואציה כזו וכזו, והבן אדם הולך לפה איזושהי דוגמה על ניסוי מחשבתי כזה או אחר, הוא פתאום רואה שהעיקרון שהוא חושב שהוא נכון, הוא בעצם לא נכון בעיניו. זאת אומרת, אם יש לי כישרון ספרותי במקרה הזה, אז יש לי כישרון רטורי. זאת אומרת, אני אצליח לקחת אותו, לראות את הסוגיה מהזווית שלי, ולאמץ הנחת יסוד אחרת. כך משכנעים. ולכן יש טעם לשיח, דווקא בתמונה הסינתטית יש טעם לשיח. יש משמעות לרטוריקה. הסיווג של רטוריקה כדמגוגיה מניח תמונת עולם אנליטית. תמונת עולם אנליטית רק הוכחות לוגיות עובדות. כל רטוריקה זה דמגוגיה. כל טיעון שהוא לא דדוקציה חמורה, זה דוגמה, זה שרירותי, זה סתם, זה רגש באלמה. אז הזיהוי הזה בין דמגוגיה לבין רטוריקה גם הוא אנליטי. זה לא נכון. יש דמגוגיה שזה סתם באמת לעבור טיעונים שסתם מבלבלים את השני. אבל יש רטוריקה. רטוריקה זאת אומנות להציג את הרעיונות שלך באופן משכנע. וזאת אומנות מאוד מאוד חשובה. לא פחות ואולי הרבה יותר מאשר האומנות הלוגית. בגלל שכאן נראה הוויכוח האמיתי. בדרך כלל בני אדם אין טעויות לוגיות פשוטות. בדרך כלל, ברוב המקרים, לא תתפסו מישהו על איזושהי סתם טעות לוגית פשוטה בטיעון שלו. לפעמים כן, אבל זה נדיר. ברוב המקרים יש לכם ויכוח על הנחות יסוד. לא על הסקת המסקנות מהנחות היסוד. ואת הוויכוח הזה מנהלים עם רטוריקה, לא עם לוגיקה. הרטוריקה משתמשת בלוגיקה כמובן, אבל המטרה היא לא לקחת הנחות יסוד שמסכים איתן ולשכנע אותן, אלא המטרה היא, עזוב, בוא נתראה לך עכשיו סיטואציה, תחשוב עליה, תראה האם אתה לא רואה שם את מה שאני רואה. ואז פתאום אני ממיר את... ממיר אותו להיות כמוני, ומסתכל על הסוגיה כמו שאני חושב, או שאני מצליח או שלא. כן. כמו שאתה לא ידעת אף פעם שלכל כענף יש קרן, בוא. וכך תתחליות, זה עושה תמרה שלכל כענף, כן? ראית? כל זאת הדבר, זה לא לראות את העיניים, זה לא
רטואלי. מה שחדש שאתה אומר, אני לא אומר את זה, אני לא מסתכל.
לא, בעיה.
זה לא קרן לי יש להם, אז אולי נשאר עם עוד את זה כל כך.
לא, בעיה, אני אראה לך שיש עוד אחד, אז אתה מבטא את זה.
למה?
יש אחד.
אז מה? אם אני אעבוד עם קצין על עולם הלאומי, בסדר, בוצעתי, אז אני רואה, אבל אני לא מוכנית על
הלאומי. לא, יכול להגיד, טוב, אתה ראייה מבלבלת. אוקיי, ברור. מי שיתבצר בעמדתו האנליטית, אין דרך לתקשר איתו, זה בדיוק הנקודה. אבל אני לא מדבר על שיח בין אנליטיקן לסינתטיקן. אני מדבר על שיח בין שני אנשים סינתטיים עם הנחות יסוד שונות. אז דווקא מבחינת אפשרות השיח, נדמה לי שהתפיסה הזאת יותר מאפשרת שיח, ולא... לא מאפשר הציע, כמו שככה בהפסקה עלה אצל כמה שואלים. עכשיו, פה יש עוד נקודה מאוד חשובה. הנקודה הבאה היא שמביאים אותי, שמתנהל איזשהו דיון, ואני מגיע בסופו של דבר לאינטואיציה הראשונית שלי, אז נגיד שואלים אותי, למה לקיים מצוות? למה ללמוד תורה? היה דיון הזה פעם בירוחם, בישיבה, ואני אמרתי שאם מנהלים דיון על למה ללמוד תורה, אז בעצם ההנחה היא שישנו איזשהו עיקרון יותר יסודי מאשר החובה ללמוד תורה, שבאמצעותו אנחנו רוצים להסביר את החובה ללמוד תורה. נכון? כי, לא יודע, הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא, לא יודע מה, כי לימוד תורה זה מחכים, לא משנה, כל אחד ימציא את הסבר שהוא רוצה. יש איזשהו עיקרון יותר יסודי שהוא יסביר לנו את החובה ללמוד תורה. ואז אני אשאל אותך, ומה אם העיקרון היותר יסודי הוא, למה הוא נכון בעיניך? אתה רוצה עיקרון עוד יותר יסודי, שיסביר אותו. כמובן, מתישהו אתה תעצור, אתה תיתקע, נכון? לא כמו הסיפור, כן, מישהו מתאר את התיאוריה של היוונים, שכל העולם עומד על צו מאוד גדול. קנים אותם, אבל מה עומד הצו? זאת אומרת, על עוד צו, צו מתחת לצו. ועל מה עומד ההוא? על עוד אחד. נו, וההוא? נו, באמת, יש צבים כל הדרך עד למטה. ואיפשהו זה נעצר. זה נעצר באותו מקום שמה, אז בתפיסה האנליטית זה נעצר במקום שבא לי. אין משמעות להנחות יסוד, אין להם הוכחה. אני מאמץ אותם באופן שרירותי, כמו במתמטיקה. אבל בתפיסה האנליטית זה נעצר באותו מקום שיש לי אינטואיציה מספיק מוצקה, שאני לא צריך ביסוס עם איזה שהם עקרונות אחרים כדי לבסס את הדבר הזה. אם זה מספיק ודאי מבחינתי, מספיק קביל מבחינתי, עכשיו אני עוצר. עכשיו השאלה, כשאנחנו מחפשים סיבה למשל למה ללמוד תורה או למה לקיים מצוות, אז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם ישנם איזה שהם עקרונות יותר יסודיים שהם לא טעונים הסבר, ובאמצעותם אפשר יהיה להסביר את זה. כי תמיד יהיו עקרונות הכי יסודיים שישנם, שלהם לא יהיה הסבר. ואולי העיקרון הזה הוא בדיוק החובה ללמוד תורה ולקיים מצוות, שוב קצת לדיונים שלנו, אולי זה עצמו העיקרון היסודי. ואז אני לא צריך הסברים למה אני צריך ללמוד תורה ולמה צריך לקיים מצוות. זה העיקרון היסודי, זה מובן לי מאליו, ולכן זה ברור, לא צריך להמשיך את שרשרת ההסבר הזאת. ואז אני אומר ככה, למה מקיימים מצוות? ככה. אבל למה לומדים תורה? ככה. הככה הזה הרבה פעמים מבלבל. כי יש כאלה שמבינים שהככה הזה זה משהו שרירותי. כי הטלתי מטבע, כי מה זה משנה? כי במקום אחר אפשר להגיד את זה, אפשר אין הוכחה לכלום, אפשר להגיד מה שרוצים. זה ככה מטיפוס אחר. זה ככה מהסוג של, בסדר, מטיל מטבע, זה מה שאנחנו רוצים. כאן אני לא מדבר על ככה במשמעות הזאת. ככה הזה זה הככה שאומר, כי יש לי אינטואיציה מאוד חזקה שזה נכון. זהו. אין לי משהו שהוא עוד יותר חזק אצלי, שבאמצעותו אני אצליח להסביר את זה. זה הכי חזק אצלי. זה לא אומר שזה ודאי אגב, זה רק אומר שזה התשתית הראשונית, זה הכי ברור לי, ממנו אני יכול להתחיל לגזור דברים אחרים. אז אני יוצר בככה, בככה אחר. זה לא ככה שרירותי, הככה השרירותי מנטרל את אפשרות השיח. הככה הזה לא מנטרל אותו, אז בוא נראה באמת למה זה כל כך ברור לך. בוא נראה האם תלית שכולה תכלת וכל התעלולים של קורח, כל מיני סיטואציות שמנסים לתאר בכישרון סיפורתי כזה או אחר, האם עדיין אתה חושב שהכי נכון לקיים מצוות או לא? אפשר להעמיד את זה במבחן, ובסוף לראות האם באמת זאת האינטואיציה שלך או לא, כמו שאמרנו קודם. אבל פה אפשר לנהל איזשהו שיח על הככה מהסוג השני. הככה השרירותי, הככה האנליטי, זה ככה, סתם, מותר תיקומיות וזהו. ישנה איזושהי תחושה שהאקסיומות זה תמיד ככה מהסוג הזה, אבל זה לא נכון. אקסיומות הן ככה מהסוג השני. זה הדבר הכי ברור לי, ולכן אני יוצר בו. ולכן ממילא הוא לא צריך הסבר. זה לא שזה שרירותי כי אין לו הסבר. זה לא צריך הסבר כי הוא כל כך מובן מאליו. כמו בגיאומטריה, שבין שתי נקודות עובר קו ישר אחד, וששני מקבילים לא נפגשים, אני בוחר את זה כאקסיומות, לא ככה כי בא לי. אלא שברור לי שזה נכון. אבל שאין לזה הוכחה, ואי אפשר להראות את זה, גם זה פשוט התרשמות, כי אתה אף פעם לא רואה את כל הסיטואציות, אבל ברור לי שזה נכון. אז אני בוחר בזה כאקסיומות, וגוזר מזה כל מיני מסקנות. אז אני בוחר את האקסיומות שלי לא סתם כי בא לי, כי זה הגרלה. אני בוחר את האקסיומות שלי בגלל שזה נראה לי הדבר הכי מוצק שעליו אני יכול לבנות את כל השאר. זה שני סוגים שונים של נקודות התחלה, ועל זה גם אפשר לנהל שיח. להיות מי צודק ומי לא צודק, האם באמת נכון להיות משוכנעים בעניין הזה ולא. עכשיו, זה כמובן מעורר את הדיון של, של יחס לעמדות אחרות. כל הסוגיות האלה. כי בתמונה האנליטית, הדיון הזה אולי מתעורר, אבל אין לו שום משמעות אמיתית. בתמונה האנליטית שבה מקבלים רק דברים שהם מוכחים, אז בעצם נוצרות מין מונדות, כן? בועות מנותקות בחברה, של אנשים שיש להם איזשהם הנחות יסוד משלהם, באופן שרירותי לחלוטין, הם לא מייחסים איזו חשיבות של ממש, ובכל בועה כזאת יושבת איזושהי קבוצה שאוחזת במערכת הנחות יסוד. אין שום אפשרות לנהל שיח בין הקבוצות, למעשה לא רק שאין אפשרות לנהל שיח, כמו שאמרתי קודם, אלא אין טעם לנהל שיח, לכן נוצרת אידאה של פלורליזם, שכולם צודקים באותה מידה, כי הרי גם הנחות היסוד שלי, בעיניי, הן רק שרירותיות, אין לי הוכחה כבר, ואז מה שצריך לחפש זה רק איזה שהם כללי משחק כדי שלא נהרוג אחד את השני. קוראים לזה דמוקרטיה לפעמים, דמוקרטיה רזה. דמוקרטיה רזה פירושו רק כללי משחק כדי לנהל את החיים, לא דמוקרטיה, אבל תוכן ערכי. לעומת זאת, בתמונה סינתטית, מתעוררת בעיה לא רק של אפשרות השיח, כמו שאמרתי קודם, כי זה דווקא נדמה לי השיח יותר אפשרי בתמונה הזאת, אלא בעיה של סובלנות כלפי עמדות אחרות. כי אם באמת הנחות היסוד אני יכול להיות משוכנע בהן, למרות שאין לי שום הוכחה, בגלל ככה, זה מוסיף ודאי בעיניי, נו, אז כל אחד יהיה בטוח שהוא הצודק היחידי, ואם צריך להרוג את האחר, אז הוא גם יהרוג את האחר, או לא יודע, יפגע באחר, או זה מעורר איזשהם חששות מאוד קשים. עולם שבו מאמינים לדברים הוא עולם מאוד מרעים היום, בתרבות שלנו. יש תרבות שזועקת מאוד חזק נגד להאמין בדברים, כי להאמין בדברים זה מסוכן. זאת אומרת, אנשים עלולים עוד לעשות משהו עם זה. אז זה באמת משהו מאיים שנמצא בתמונה הסינתטית. אבל בשביל להבין איך מטפלים בעניין הזה, אז אני רוצה להציג איזושהי הקדמה מושגית. תראו, המושג סובלנות זה מושג שמכיל בתוכו איזושהי סתירה פנימית. כמו כל מושג ערכי, נדמה לי. נדמה לי שכל מושג ערכי יש בו סתירה פנימית מקבילה. כי סובלנות יכולה, על מה מבוססת סובלנות? סובלנות פירושו לתת לגיטימציה לעמדה אחרת משלי. תתייחס אליה באיזושהי מידה של סובלנות, לא לפגוע בה, אוחז בה, כן, יש מידות שונות, אבל בגדול. ואז עולה השאלה, למה באמת? למה? למה באמת להתייחס לעמדה אחרת משלי כעמדה לגיטימית, או לא לפגוע, או לא לנסות לשנות אותה אפילו בכוח וכו'. אז פה יכולים לעלות כל מיני טיעונים. טיעון ראשון, אני אמר לך שאתה צודק, אולי הוא צודק. אתה בכלל, זה הנחות יסוד, הנחות יסוד, לא יכול להוכיח את הנחות היסוד שלך. יכול להיות שהוא צודק, בעצם טיעון פלורליסטי. אז זה סובלנות שנגזרת מפלורליזם. אבל סובלנות שנגזרת מפלורליזם היא חסרת משמעות. בגלל שבמקום שבו באמת אני חושב שאין רבות על האמת שלי על האמת שלו, שנינו צודקים או טועים באותה מידה, או שאין בכלל דבר כזה צודק או טועה, אז מה המשמעות של הסובלנות? אז ברור, למה שאני יודע בו, למה שאני מנסה לשנות את מה שהוא חושב או איך שהוא נוהג? הרי אני באמת לא חושב שאני צודק יותר ממנו, אז מה הרבות הזה? אז זה סתם לא להיות רוצח. זה לא הרבות של הסובלנות. ולכן פלורליזם לא רק שהוא לא מקביל לסובלנות, הוא הפוך לסובלנות. פלורליזם לא מאפשר סובלנות. בעולם פלורליסטי, ההתנהגות שנראית כמו סובלנות היא לא. זה לא סובלנות. זה סתם לחיות את החיים כמו שהם, וזה הכל. אני לא חושב שאני צודק, אתה לא חושב שאתה צודק, וכולנו לא צודקים באותה מידה. סובלנות זה תמיד מצב שאני נמצא באיזשהו מתח מסוים. זה מה שדיברתי קודם על הפרדוקס שיש במושגים ערכיים. זאת אומרת, יש לי עמדה לגבי טענותיך, אני חושב שאתה טועה, ובכל זאת אני נוהג כלפיך בסובלנות. אם אני לא חושב שאתה טועה בכלל, אם אני פלורליסט, אז אין שום רבות על הסובלנות. זאת אומרת, הערך של הסובלנות יכול להיות קיים רק בעולם שבו לא שורר פלורליזם. טוב, אז אם ככה, אז התנאי הראשון לקיומה של סובלנות הוא, תקרא לזה נגיד דוגמטיות. זאת אומרת, אמונה שאני צודק ושאני טועה. וחזקת קצת, אבל אני צורך הדין. בסדר? זה התנאי הראשון. אבל אם באמת התנאי הזה מתקיים, שאני חושב שאני צודק ושאני טועה, נו, אז למה באמת לא לשנות את ההתנהגות שלו לכוח? מישהו יגיד לי, כי מה שהוא עושה בגור חולום הזה. מה אכפת לי? הייתי פעם באיזו פגישה בשדה בוקר, היה שם איזו עמותה שהוקמה כדי לסלק איזה כולל חרדי שבא שם ללמוד בניתן מיילי, והם היו ככה מאוד מאוד מיליטנטיים, ולא היה מי לדבר ועל מה לדבר, אבל אחרי זה הייתה איזו פגישה עם הציבור שם, פגישה יותר רחבה, ושם היה דווקא שיח מאוד מעניין. ואז הם אמרו לי, תראה, אנחנו לא באים לכפות עליכם, לא יודע מה, לא להדליק נרות שבת. אז למה אתם באים לכפות עליהם כן להדליק נרות שבת? שאלתי אותם, למה אתם באמת לא באים? כי מה אכפת לנו שתעשה? זה בסדר, אז תדליק נרות שבת. בסדר, אבל לי אכפת שאתם לא מדליקים נרות שבת. אז זה לא סימטרי. זאת אומרת, הטענה שלא אכפת לי ממך או שאתה לא מזיק, היא טענה שגם היא מנטרלת את האפשרות לסובלנות. אז זה לא סובלנות. כי בסדר, אני לא מתערב לו, כי מה אכפת לי? שעשה מה שהוא רוצה. מה אכפת לי? עוד יש לא אכפת לי ממנו, לא מזיק, או לא אכפת. לא אכפת זה עוד יותר גרוע כמובן, כי לא אכפת זה סתם אומר שלא אכפת לו ממני. וזה אתה לא אמור להתגאות. זאת אומרת, לי אכפת ממך ואתה בא אליי בטענות, הרי לך לא אכפת ממני, אז למה... זאת אומרת, אני לא אכפת ממך, אז למה שלך יהיה אכפת ממני? אתה בא אליי בטענה מעניינת. זאת אומרת, אז לי אכפת ממך. להפך, אני רוצה שגם אתה תבוא לשכנע אותי לא להדליק נרות שבת. אם אתה חושב שזה באמת בעייתי ולא נכון, אז תבוא לשכנע אותי. אז אם ככה, אז לא מזיק ולא אכפת, זה גם כן לא יכול להיות. זאת אומרת, חייב להיות שזה כן מזיק, אני כותב פה את התנאים לסובלנות. חייב להיות שזה כן מזיק בעיניי, זה שאכפת לי מהצד השני. נכון? עכשיו, בואו נשאום את זה כמו בטל שלוש. אכפת. זה? צוברים כמובן את המרכיבים ההפוכים, מסמן לב. עכשיו, טוב, אז אם ככה, אני חושב שאני צודק והוא טועה, אני חושב שהטעות שלו מזיקה, זה מאוד אכפת לו ממני. נכפת לי ממני. אז למה לא להתערב? אם יש סיבה, זה לא סובלנות. אם אין סיבה, אז באמת למה לא להתערב? רק כי זה לא יעזור. אין יכולת. אם אין לי יכולת, זה גם לא סובלנות. סתם אין לי יכולת להשפיע. זה הרבות, אני סובלן גדול. אני לא כופה על אובמה להתפטר. בסדר? אין לי את האפשרות לעשות את זה. אז לכן אני לא כופה עליו. זה לא בדיוק משהו שאני יכול להתגאות בו כסובלן. בסדר? ברור שזה שאני לא יכול להשפיע זו גם לא סיבה לסובלנות. אז צריך גם יכולת אם ככה, בשביל להיות סובלן, נכון? זו חזר. אז זאת אומרת, צריך שאני אמין שאני צודק ושאני טועה. צריך שאני אמין שהטעות שלו מזיקה. צריך שיהיה אכפת לי ממנו. וצריך שתהיה לי גם יכולת להשפיע עליו. נו, אז עכשיו כבר ממש איבדנו כל צלם אנוש. נו, אז למה באמת לא להתערב? לא רוצה, בסדר, מאוד גזור, בזמן.
סבלני.
לא להערה לו. זה לא להערה לו, זה נגיד לו, הוא טועה. הטעות שלו מזיקה. אבל לכן אני אומר, הטעות, הוא טועה והטעות שלו מזיקה, זה להתאים לו, זה להתאים לו.
יש לי
אינטואיציה,
יש לי
אינטואיציה,
יש
לי אינטואיציה.
אולי
אתם
יכולים להגיד, יש אפשרות להסביר את הסובלנות כתפיסה שאומרת שאם הוא יעשה את זה מתוך תפילה אין לזה ערך, כן? כמו באונס, בתורה ובהלכה, מישהו אנוס, אז אונס רחמנא פטרי, אם מישהו אנוס לעשות מצוות עשה, כן? פרעו פרסים ואכל מצה, אז בסדר, זה הוא לא קיים מצווה, אז פרעו פרסים ואכל מצה, אז הוא לא קיים מצווה. אז בעצם אולי זה ההסבר, ההסבר הוא שבעצם אם אני אכפה עליו לא יהיה ערך למעשה שלו, אבל זה לא נכון, בגלל שזה מתמפה לפה, כי זה בעצם משמעות העניין שאין לי יכולת לכפות עליו, כי גם אם אני אכפה עליו הוא לא יקיים בזה מצווה. אז זה בעצם אומר שאין לי את היכולת לכפות עליו, לא שאני כאלה שלא יכולת ליכולת הפיזית, אבל אין לי את היכולת להביא אותו להיות מקיים מצווה. אז זה לא רבות, אז זה לא סובלנות, פשוט להשיג את המטרה שלי, אז מה הטעם לנקוט את הצעד הזה? זה סתם להיות רציונלי. אני שואל מאיפה הסובלנות? ואני כבר אקצר את הדרך. נדמה לי שהסובלנות מבוססת על תפיסה שאומרת שיש לאדם אוטונומיה לנהוג כפי מה שהוא חושב, למרות שהוא טועה, ואפילו אם הטעות היא מזיקה ברמות מסוימות, עוד פעם, זה לא מוחלט. היום לוקחים את זה למצבים מאוד קיצוניים לפעמים, אבל אני לא מתכוון דווקא למצבים קיצוניים, באופן מידתי. ברור שאני, כשאני רואה מישהו שמזיק לעצמו באופן כזה שהוא ימות עוד רגע, אני בדרך כלל אתערב, למרות שאני סובלן גדול. אבל במקומות שבהם יש איזושהי פרופורציה סבירה בין הנזקים שהוא יביא לבין הפגיעה בזכותו לעשות את מה שהוא חושב, אני לא אתערב. זה ההסבר היחידי שאני מצליח להעלות בדעתי למושג סובלנות. זאת אומרת שהמושג סובלנות בעצם מבוסס על ההכרה בחשיבות של האוטונומיה של הזולה, שהוא יעשה את מה שהוא חושב. אתם יודעים, יש מגן אברהם, מגן אברהם אומר שמותר להגיד למישהו אחר דבר בשם אדם גדול כי יהיה כדי לקרב לו ממנו. זה גמרא. הוא מביא את זה, זה המגן אברהם הזה, נדמה לי בקוף נובר שם, שמביא את כל ההלכות ש... אז הוא כותב שם, אחר כך יצא לעסקיו, זה השולחן ערוך, אז זה העסקים של מגן אברהם, אני יצא לעסקיו שם. אז הוא אומר שם, אתה רוצה לשכנע מישהו, אז אתה מביא לו את זה בשם גדול אדום. זה מותר, כי היחידה לקרב לו מיני. ואני מעודי תמאתי, איך זה יכול להיות שמותר לעשות דבר כזה? זאת שערוריה. אז יבוא איזה המארץ אחד, הוא משוכנע שמותר להדליק אור בשבת. זו המצאה של הדוסים שעשו להדליק אור בשבת. שבוא ויגיד לי, זאת אומרת, הרי כל מאורי וגדולי הדור אמרו שמותר להדליק אור בשבת. זה ברור. טוב, אומר את זה, אז בסדר, כנראה שמותר. ואז אני אדליק את האור. והוא היה מותר לו והכל היה, ואני אדליק את האור בסדר, אולי זה סידור טוב דווקא. אני אנוס, הוא בסדר, וכל נדע. איך זה יכול להיות דבר כזה? נדמה לי שהאפשרות היחידה להבין את את הטענה של המגן אברהם, של הגמרא, זה בגלל שאני לא, אני לא אמור לקבל את הדברים שאמרו כל מאורי הדור. גם אם הוא אומר לי שכל מאורי הדור אמרו שמותר להדליק אור בשבת, אני עדיין לא אדליק אותו אם אני חושב שזה אסור. רק בהנחה הזאת אני יכול להבין את ההיתר הזה של המגן אברהם. תשאלו עד בשביל מה הוא עושה את כל התעלול הזה. הרי הוא מביא את זה בשם מאורי הדור, כי איך ידע לי קו לא מיני, כדי לשכנע אותי. אבל אם ההנחה היא שאני בכל כך לא אקבל את זה, אז בשביל מה הוא עושה את כל זה? התשובה היא שהוא רוצה לשכנע אותי לשקול ברצינות את מה שהוא אומר. בא בן אדם ואומר, תשמע, לדעתי מותר להדליק אור בשבת. זה המצאה. טוב, לא מוכן לשמוע אותו בגלל. זה טמבל כזה, לא מבין שום דבר. אין טעם להקשיב לו. עכשיו הוא אומר, תשמע, אבל אמר את זה פלוני ואלמוני, גדולי הדור. באמת? טוב, תדע מה, בואו ננסה לחשוב. אז מה, מה הנימוקים? נראה לפה או לשם, אני אתחיל לשקול את זה ברצינות. בסופו של דבר אני אעשה את מה שאני חושב. אבל הוא אמר לי את זה בשם אדם גדול כדי לשכנע אותי לשקול את זה ברצינות. לדוגמה, היה בתחילת המאה ה-20, זה היה מישהו זיית ירושלים. זיית ירושלים של קודשי. בסדר, היה איזה ויכוחים גדולים בכל העולם, יש איזה גם כל מיני אגדות. בכל אופן, מה כולם רצו ממנו? מה הבעיה? זה מותר. המגן אברהם אומר זה מותר. מה הבעיה? בסך הכל אמר את החידושי תורה שלו וכתב את זה בשפה בארמית ירושלמית והציג את זה בתור ירושלמית כי הייתי דליקה בו מזה. הכל בסדר, מה הבעיה? או איך קוראים לשוט הזה, אני לא זוכר את זה. אז מה ראתו ממנו? התשובה היא שבגלל שירושלמי, אם יהיה משהו בירושלמי אנחנו כן נקבל. ירושלמי זה לא סיבה לשקול בלבד. אם יש ירושלמי מפורש ואין בה בלי חולק, אז אנחנו נפסוק ככה לך. נכון? שם אסור לעשות את זה. במקום שבו התרמית הזאת תצליח, אסור לעשות אותה. מותר לעשות אותה רק במקום שאתה רוצה לשכנע אותי לשקול ברצינות את מה שאתה אומר, שבלי זה לא הייתי שוקל ברצינות. זה בסדר גמור. למה אני מביא את כל הדוגמה הזאת? כדי לטעום שישנה איזושהי חשיבות לאוטונומיה שלנו, שאנחנו פועלים, ישנה איזושהי חשיבות לאוטונומיה, שאנחנו עושים את זה בגלל שאנחנו חושבים, אולי אפילו אם אנחנו טועים. וזאת ההנחה של ההלכה הזאת של מגן אברהם, שאני לא אקבל את זה למרות שהוא מביא את זה לשם כל גדולי הדור. אני אשקול את זה ברצינות, כי הם בטח לא דיברו שטויות. אז אני אשקול את זה ברצינות, אני אשקול עוד פעם את הצדדים לכאן ולכאן, אני אעשה לברר, אבל בסופו של דבר אני אעשה את מה שאני חושב. מה אומר שמה שלא פסקו אל אחת כרבי מאיר, מפני שלא ירדו חבריו לסוף דעתו? השאלה היא, זו הסיבה הכי טובה לפסוק מותו, לא? גאון כזה גדול, אף אחד אפילו לא יכול לא לפרוך אותו ולא שום להתווכח איתו. אז ודאי שהלכת מותו בכל מקום. למה לא פסקו אל אחת מותו כי לא ירדו לסוף דעתו? מילא שאולי הסבר אפשרי, זה שאם אתה לא יורד לסוף דעתו, אז אתה לא עושה את זה כי אתה חושב כך, אלא כי הוא חושב כך. אבל יש ערך להיות אוטונומי. יש ערך לעשות דברים כי אתה חושב. אפילו אם הדברים האלה לא נכונים, ואצל רבי מאיר, אם הוא לא ירדו חבריו לסוף דעתו, בדרך כלל כשאני לא מסכים איתו, אז הוא הצודק, ולא אני. ובכל זאת, לא פוסקים הלכה כמותו, בגלל שיש ערך לזה שאני אכריע את ההלכה כמו שיוצא לי בסוגיה. כן, המהר"ל הידוע שם, כן, שכותב שעדיף בעיני הקדוש ברוך הוא מי שפוסק בעצמו, מתוך הסוגיות, מתוך עיונו בסוגיות, אפילו אם הוא טועה, מאשר מי שפוסק מתוך ספרים, אפילו אם הוא צודק. מסגרת הפולמוס עם השולחן ערוך כנראה נסתר, לא משנה, אבל יש שם, זאת הטענה של המהר"ל, ואחיו כתב את זה קונטרס ועוד. מה בעצם הטענה פה? הטענה פה היא שיש חשיבות לאוטונומיה של האדם. האדם כשהוא פה עושה את מה שהוא חושב, זה בעצמו דבר בעל ערך. גם אם הוא עושה דבר שגוי, מזיק, ויש לו יכולת למנוע אותו ואכפת ממנו. אבל זה עצמו דבר חשוב, דבר בעל ערך, זה לא ערך מוחלט. אם השגיאה היא גדולה, אז לא, אז אני כן אתערב. אבל יש ערך לסובלנות, לפחות ברמה מסוימת. כי יש ערך לזה שהוא יפעל כמו שהוא חושב. עכשיו, אני אביא אולי דוגמה. דוגמה הלכתית. הגמרא בסוכה, בדף י', מביאה מחלוקת המוקנה. אני לא יודע לסרטט גבול תיאורטי. תושב, איפה הגיוני להביא את זה? אני לא יודע לסרטט גבול תיאורטי. הגמרא בדף י' בסוכה בדף י' מביאה מחלוקת המוראים, האם אפשר לשבת מתחת לנועים שמופלגים ארבע טפחים מהסכך. רב חיסדא ורבא בר אבונה אומרים שאסור, ורב נחמן אומר שמותר. עכשיו מסופר שם שהם הלכו, הגיעו לבית ליש לדותא, ורב נחמן כידוע היה שם מר הדעתה, הוא הרח אותם בסוכתו, והושיב אותם כמובן מתחת לנועים שמופלגים ארבעה טפחים מתחת לסוכה. שלשיטתם זה אסור ולשיטתו זה מותר. מכאורה, מכאן יוצא שאם אני חושב שהדבר הוא מותר, אז אני לא אמור לקחת בחשבון את עמדתו של השני. הוא חושב שזה אסור, הוא טועה. אני חושב שזה מותר. אנחנו מדברים על סוגיות של האם יש אמת הלכתית, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. האם יש אמת הלכתית? שאין אמת הלכתית, כולם צודקים, רק אחד צודק ולא יודעים מי, אולי אף אחד לא צודק. מה, איך להבין את האמירה הזו של אלו ואלו דברי אלוקים חיים? אז אפשר היה להעלות, כן? או שיש אמת הלכתית, תקרא איזה מוניזם נגיד, או שאין אמת הלכתית, מין פלורליזם. בסיפור הזה, לכאורה, נראה שהמוניזם שולט, נכון? אני חושב שהאמת היא שמותר לשבת מתחת לנועים כאלה, זה שהם חושבים שאסור, אז מה? אני חושב שזה מותר, מבחינתי זה מותר, זה לא מעניין אותי שהם טועים וחושבים שזה אסור. לא הכשלתי אותם בעבירה. אני כבשם את המקום כותב שבאמת מכאן רואים שמותר להכשיל מישהו בעבירה שלשיטתו היא עבירה. אם לשיטתי זה מותר, אבל הוא מוכיח מסוגיה בחולין, חס לאליעזר ידעה בברבה, הוא מוכיח שם מסוגיה בחולין שזה רק אם השני יודע. עושה בתשומת ליבו, שהוא יושב מתחת לנועים שמופלגים מהסחח הרבה הצפחים. ואז איכשהו נראה קצת מרוקן מתוכן את האמירה הבסיסית. אם הוא יודע, זאת החלטה שלו, לא החלטה שלי. הוא יודע, אז מה? אם הוא יודע, זה לא הכשלה שלי. אז זה לא נכון שמותר לי להכשיל מישהו בדבר שהוא עבירה לשיטתו ומותר לשיטתי. זה לא נכון. אז הכשלתי אותו, הוא עשה את זה, הוא החליט לעשות את זה, הוא יודע שהנועים הם מופלגים. הוא יודע את עמדתו, הוא בכל זאת החליט לשבת. אבל זה לא נכון. זה לא נכון בגלל שבדיני לפני עיוור, כידוע, כשאני מושיט כוס יין לנזיר, אני עובר לפני עיוור דאורייתא, לפני עיוור דנער. אני עובר לפני עיוור דאורייתא, נכון? מה, אני הכרחתי אותו לשתות? שתתי לו כוס יין. הכרחתי לו בפוש לתוך פיר. שתתי לו כוס יין, ביקש ממני, בתרי עיוור דנער, העברתי לו את כוס היין, וזהו, הוא החליט לשתות. הוא יודע שזה יין, הוא יודע שהוא נזיר, הוא החליט לשתות. אז למה זה לפני עיוור? חזר אומרים שזה נקרא לפני עיוור, לא ראית. זאת אומרת שגם כשהשני מחליט מתוך מודעות לעשות עבירה, אם בלעדיי הוא לא היה עושה זה, אם אני חשבתי אותו בעבירה הזאת, זה כן לפני עיוור. אז אם כך אני חוזר לריטב"א. הריטב"א שאומר שצריך להודיע להם שיש פה נועים מופלגים ארבעה טפחים, לסבת תשומת ליבה. אז זה לא נכון שהוא רוקן את האמירה מתוכנה. לא, עדיין יש פה לפני עיוור. אם אתה באמת זה מותר, הודעת עליהם. למה באמת זה מותר? אבל זה דומה להושטת כוס יין לנזיר. למה זה מותר? והריטב"א, כי לדעתי זה מותר. כי לשיטתי זה מותר. אז לא הבנתי. אם לשיטתך זה מותר, ואתה חושב שבעצם רק שיטתך קובעת, ולא מעניין אותך שהם חושבים שזה אסור, אז למה צריך להודיע להם? אז גם לי להודיע להם. סתם תושיב אותם שם, כי אתה חושב שזה מותר, אז מה הבעיה? איך להבין את המשחק הזה, הריקוד בין שני הסעיפים, כן? מצד אחד אתה מאכיל אותם, מצד שני אתה חייב להודיע להם אחד. זה לא פותר את דעת לפני עיוור. זה לא פותר את דעת לפני עיוור, למה צריך לעשות את זה? מה? איך להבין את הריטב"א הזה? נדמה שהדרך היחידה להבין את הריטב"א הזה, זה שהריטב"א בעצם אומר כך, זה נכון שמה שאני חושב זה מה שקובע. ואם אני חושב שזה מותר, אז אני לא צריך לחשוש לדעות שזה אסור, כי זה מותר. אבל יש ערך של אוטונומיה. זה לא בגלל שהם עוברים עבירה, הם לא עוברים עבירה, כי לשיטתי זאת לא עבירה. אני חושב שאני משוכנע שאני צודק. אבל מצד שני יש ערך של אוטונומיה, שבן אדם יחליט על מה שהוא עושה, לפי מיטב הבנתו. אז אם אתה לא מודיע להם, אז נכון שלא עברת לפני עיוור. אבל פגעת באוטונומיה שלהם, לא אפשרת להם לקבל את ההחלטה. אבל בדיוק בגלל זה צריך להודיע. ואם אתה כן מודיע על מה, שאלנו את זה, אם אתה כן מודיע, אז מה קרה? עדיין, אם יש פה לפני עיוור, גם בזה יהיה לפני עיוור. כמו כוס יין לנזיר. לא נכון, כי אין פה לפני עיוור. כי אם לשיטתי זאת לא עבירה, אז הכשלה של השני בדבר הזה שלשיטתו זה כן עבירה, זה לא לפני עיוור. זה לא לפני עיוור. אז למה זה להודיע? כדי לא לפגוע בערך האוטונומיה. זאת אומרת, יש פה איזשהו שילוב של החובה לעשות את הדבר הנכון, ביחד עם החובה לעשות את מה שאני חושב. להיות נכון. או במיני אחרות, אם אני מנסק את עכשיו באופן כללי, בפיסה, בכמה מקומות בהלכה נדמה לי רואים את זה, שהחובה ההלכתית היא לאו דווקא לעשות את מה שנכון. זה כמובן דבר מאוד חשוב, אבל זה רק אחד השיקולים. שיקול נוסף זה לעשות את מה שאתה חושב שהוא נכון. אבל זה רק מאז, הוא לא פוסקים כמו אותו, למרות שהאמת איתו. נו, אז פוסקים הלכה שגויה. למה? כיוון שיש לנו אחריות לעשות את מה שאנחנו חושבים. אם אנחנו חושבים לא כמוהו, לא הבנו את דעתו, בסדר. אבל זה מה שאנחנו חושבים, מה לעשות? למרות שהוא יותר חכם, וצריך מאוד להניע שלא הבנו את דעתו, אז אנחנו טועים, והוא צודק. אז מה? יש חשיבות האוטונומיה. ההלכה נקבעת בשילוב בין האמת לבין האוטונומיה. מה שזה בעצם אומר, זה שגם ההלכה מכירה בחשיבות של זה שהאדם ינהג כפי מה שהוא מבין. מה שאמרתי קודם, המתן אברהם, בדוגמה הבא של הריטווה, ועוד, רואים שיש חשיבות לאוטונומיה, איך שהבן אדם, איך שהבן אדם פועל. שהבן אדם יפעל מתוך ההכרעה מה הוא חושב שנכון. וזה בעצם בסיס לסובלנות, כמו שאמרנו קודם. כי הבסיס האפשרי לסובלנות, היחיד האפשרי לסובלנות, זה אף רק אם אני מכיר בערך של האוטונומיה, של אופי האוטונומי של פעולתו של השני. שהוא יעשה את מה שהוא חושב לנכון. ובמובן הזה, הביטוי אל ואל דבר אלוקים חיים, שהוא כביכול נראה פלורליסטי, שריבוי אמיתות, הוא לא פלורליסטי בכלל, זאת חזות, זאת אשליה. הוא סובלני, הוא לא פלורליסטי. לא בגלל ששני הצדדים צודקים. אחד צודק והשני טועה. אבל גם מי שטועה, אם הוא עובד בכלים ההלכתיים ובשיטות המקובלות, אז יש ערך לתת לו לעשות מה שהוא חושב. גם באמת יראה שהוא טועה. אבל כאלה בעיות דיבר אותי עם חיים לסובלנות ולא פלורליזם. מה? אז עוד פעם, המידתיות פה היא מילת מפתח שאני לא יודע להגיד על המעבר הזה כלום. איפה היא עוברת, כמה כן וכמה לא. אז בעצם, המשמעות של הסובלנות היא לאפשר לבן אדם לטעות אם זה מה שהוא חושב שזה נכון לעשות מבחינתו. ולכן, הרבה פעמים כשאנחנו רואים איזושהי התייחסות שנראית כמו פלורליזם, זה מראית עין פלורליסטית, בעצם זה לא פלורליזם, זה לא אומר שאין אמת הלכתית, זה לא אומר שאנחנו בתמונה האנליטית, אנחנו בתמונה הסינתטית, יש אמת הלכתית. ואם אני חושב שזה נכון, אז זה נכון ואתה טועה בעיניי. ועדיין אני אמור לאפשר לך לפעול כמו שאתה חושב, במגבלות מסוימות, בעיקר המגבלות של מי הוא, מי רשאי לעשות את זה, מי ברחי. לא כל תינוק אנחנו ניתן לו להחליט מה שהוא רוצה בהלכות שבת, זה אבסורד. מדובר על מישהו שהוא ברחי, בסדר? אבל במגבלות מסוימות, ודאי שיש ערך הלכתי.
יש
פרויקטים
שהוא לא
יודע
מנתק,
לחושב
שהוא מבין
מה שנקרא הרמוניזם, בסדר של המסגי הוא מביא לבתור השיטה השלישית, זה נקרא הרמוניזם. כל השיטות ביחד, יותר מזה, הגמרא במקום אחד הרי מסגירה מה זה אלו ואלו דברי אלוקים חיים. וכנגד יש בדיבה, שמה אין הסבר, וכנגד יש בדיבה יש הסבר. שבוב מצב לא יקפיד, ממה מצב יקפיד. שם זה ממש מופיע במפורש בגמרא. שהשילוב של שני הדברים ביחד יוצר את האמת המלאה. השבוב מצד אחד והמימה מצד שני. מה?
זה...
לא, אני חושב שזה לא... זה מה שאני מתכוון לומר, זה זה. את הטענה, אני פשוט את זה כבר לא אספיק להגיד, מי שרוצה יכול לקרוא שמה אמרת המעיין שכתבתי את זה, ושם אני מפרט את זה יותר בדיוק בהקשר הזה של ההרמוניזם. אני בסופו של דבר טוען שההרמוניזם הוא העמדה היחידה האפשרית, לא, זה לא יכול להיות עמדה, יש פשוט לא חוכלות את זה. אבל זה שקול למה שאני אומר עכשיו, אבל זה אני צריך קצת עוד זמן בשביל זה. אז רק אני רוצה לסכם, כי לגבי יחס לעמדות אחרות, אז אם ככה סובלנות כלפי עמדות אחרות יכולה לנבוע או מפלורליזם, היעדר דוגמטיות, שכולם צודקים, או שיש זאת אופציה רלוונטית בעולם יהודי, או שהטעות לא מזיקה, או שלא אכפת לי מהשני, או שאני לא יכול לכפות עליו. כל אלה כמובן הם לא סובלנות. אז האפשרות היחידה להסביר סובלנות זה במקום שזה יש לו פרטיות, וזה מזיק, ואכפת לי, ויש לי יכולת להשפיע, אבל אני מכיר בחשיבות הפעולה האוטונומית שלך. אבל זה מידתי. ורק במקום שהפעולה האוטונומית שלך לא מזיקה מדי, אז אני אאפשר את זה. ואני אביא אולי דוגמה אחת, ובזה אני אסיים. יש... בכמה ראשונים ואחרונים שמדברים על העניין הזה, יש את הראש המפורסם בפרק ד' בסנהדרין בסימן ו', הראש מדבר על החובה והיתר לפסוק פסיקה אוטונומית. פסוק בהצלחה, אבל לא ללכת בהכרח אחרי עמדות של פוסקים חשובים או מדורות חודמים. ושם חוזר הביטוי הזה של ברחי. מלבד שהוא יהיה ברחי, כמו שאמרתי קודם. מה שאמרתי עכשיו בעצם יכול להתפרש רחוק מאוד. כל אחד יכול עכשיו להחליט מה שהוא רוצה, כי יש ערך שהוא יעשה מה שהוא חושב. זה מגוחך. זה צריך להיות מישהו שהוא ברחי באיזושהי רמה. עכשיו, מה זה אומר בערכי? אז אני אגיד בשתי מילים את, את המשמעות של העניין, כי זה גם מתקשר למה, ש, למה שדיברתי קודם. הגמרא אומרת שלא היו מקבלים לסנהדרין מי שלא ידע לתאר את השרץ בקופנון טעמים. ידוע, רבנו טעם אומר, מה לנו פלפולים של עבד? והמהר"ל אומר, זה לא פלפולים של עבד, יש קופנון טעמים לתאר את השרץ, ויש קופנון טעמים לטמא את השרץ. ההלכה היא שהוא טמא, אבל זה לא אומר שהטעמים לתאר אותו הם טעמים לא נכונים. זה רק אומר שבשקלול הסופי, הטעמים לטמא גוברים על הטעמים לתאר. בסדר? זה לא נכון שהטעמים לא נכונים. כל המחלוקות ההלכתיות, נדמה לי, מה כל המחלוקות ההלכתיות, אלה מחלוקות שכשאנחנו לוקחים בחשבון את ההנמקות של שני הצדדים, ההנמקות של שני הצדדים נכונות. אף אחד לא מדבר שטויות. ההנמקות נכונות. הוויכוח הוא לא בשאלה אם ההנמקה שלך נכונה או לא, כמעט בכל המצבים שאני מצליח לחשוב עליהם. אלא הוויכוח הוא בשאלה איזה ההנמקה היא משקל חזק יותר. האם ההנמקה, יש הנמקה לפה, יש הנמקה לשם, לטמא ולטהר. השאלה מי זאת הנמקה עם המשקל הגבוה יותר. וזה הוויכוח. ועל זה נאמר אלו ואלו דברי אלוקים חיים. למה? בגלל שפה כל עמדה שאתה תבחר מבוססת על נימוקים נכונים. אולי המשקלות שלך לא נכונים. אבל הנימוקים נכונים, אתה לא עושה שטותים כזאת. שאלתם קודם על הקו, איפה עובר הקו של הטעות ה... אז פה אני עכשיו אדבר על זה רגע. אבל אם מישהו הוא לא ברחי, אז יש פה שתי בעיות יכולות להתעורר. א', הסיכוי לטעות גבוה מדי, ואמרתי שזה הרי הכל מידתי, אז כלפי שיקולים של מישהו שהוא לא ברחי, אנחנו לא נהיה סובלניים. למה? ושהסיכוי לטעות מאוד גבוה. יש לו ברחי, אז הוא סיכוי לטעות, זה יעשה שטויות בהסתברות מאוד גבוה. לכן אין סיבה לאפשר לו את זה. אבל יותר מזה נדמה לי, יכול להיות שמי שלא ברחי, יעשה שטויות במובן של הנימוקים אפילו, לא במובן של המשקלות. אם אתה יחשוב שנימוקים שהם לא נכונים, בעיניו הם כן נכונים. מישהו שהוא תמיד חכם והוא ברחי, אז הוא יודע איזה שיקולים אפשר לעשות. אז יכול להיות ויכוח מה המשקל היחסי, אבל השיקולים שהוא מעלה הם שיקולים נכונים. מישהו שהוא לא ברחי, יכול להיות שהוא פשוט ייתן בשיקולים. הוא מביא נימוקים לא נכונים, לא שהוא ייתן משקל לא נכון לנימוקים נכונים. ומישהו כזה אנחנו לא אמורים להיות סובלניים כלפיו. על זה לא נאמר אלו ואלו דיבר אלוקים חיים. ובאמת, אם מרחיבים את המעגל עוד יותר, אז תמיד עולה השאלה, כן, איפה גבולות הסובלנות? אני לא אדבר על גבולות הפלורליזם, כי אני לא מאמין שיש פלורליזם בהלכה, היא לא פלורליסטית, אלא איפה גבולות הסובלנות? עד איפה אני מוכן לאפשר לבני אדם להתנהג באופן שבעיניי הוא טעות? אם יש לי את הכוח, זה מזיק, והיכולת, כן, הכל מתקיים. אז עד איפה אני אאפשר להם את זה? אני אאפשר להם את זה כל עוד הדיון מתנהל בתוך בית המדרש, בכלים של בית המדרש, והטעות שלו היא טעות שבשיקול הדעת, שיקול משום משקל. זאת אומרת, אני ממשקל לא נכון טעמים נכונים. אבל במקום שהטעמים עצמם לא נכונים, שם אני לא יסובלן כפי עמדת הזאת. אז אם יש עמדה של מישהו שהוא לא ברחי, או אם ילך יותר רחוק, מישהו שבכלל לא בבית המדרש, כן? כמו הקומר ששאל את רבי יונתן אייבשיץ, למה אתם לא הולכים אחרינו? אנחנו הרי הרוב, הכתוב אחרי רבים לעטות. אז למה אתם לא הולכים אחרינו? זאת אומרת, במקום שבו הדיון בכלל לא מתנהל בתוך המסגרת, אז העמדה השנייה היא לא עמדה מנימוקים נכונים, רק המשקל לא נכון. הנימוקים פשוט לא נכונים, הם לא מקבלים את כללי המשחק. זה לא, זה לא הנימוקים הנכונים. אז כלפי זה אין מה ליישם בשום צורה את אלו ואלו דיבר אלוקים חיים. כלפי עמדות שהם בכלל, אני יודע מה, רפורמים, נוצרים, ומה שאתם רק רוצים. אני מתכוון לשאלה איפה נעצר הדמות. אבל התשתית הראשונית היא שזה לא פלורליזם אלא סובלנות. לא שכולם צודקים, כי אם כולם היו צודקים, אז באמת, מה מדובר כאן? יש סובלנות, אחד צודק, האחרים טועים, אבל יש סובלנות לעמדות לא נכונות. עד איפה מגיעה הסובלנות הזאת? הסובלנות הזאת מגיעה עד המקום שבו העמדות האלה מנומקות בכלים ההלכתיים המקובלים, פחות או יותר. והבעיה היא רק במשקלות. אבל במקום שבו הנימוקים הם בכלל אחרים, איזושהי תפיסה בכלל שונה לחלוטין, שם הלכה אני חושב לא תהיה סובלנית. אז אם אני רק מסיים במשפט אחד, דיברנו קצת על האמת ההלכתית, דיברנו על התמונה האנליטית והסינתטית, דיברנו על השאלה של אפשרות השיח, בתמונת השיר הזה, על אפשרות השיח לפי בתמונה האנליטית ובתמונה הסינתטית, ובסוף סיימתי מה קורה שאין שיח, נגמר השיח. אני כבר לא הצלחתי לשכנע אותך, נגמר השיח, אתה יש לך אינטואיציה כזאת, יש אינטואיציה כזאת. עכשיו מתעוררות שאלות של פלורליזם, סובלנות וכדומה, וכאן נדמה לי שהתמונה היא התמונה של סובלנות מידתית, סובלנות ברמה של הנימוקים הנכונים והמשקלות הלא נכונים. זהו, פחות או יותר, מה שנספיק להיום. תודה לכם.